לכל מידה ולכל מידה שאנחנו בעצם לומדים כאן יש כמה חלקים, כן? וההתחלה זה ביאור המידה. מה זה אומר ביאור המידה? לנסות להבין איך המידה הזו או ההסבר שלה, מה הרעיון שעומד מאחוריה, מה זה בכלל, איזושהי תמונה כללית, כמו שמתארים בית מבחוץ ועוד לא כל כך מבפנים, אבל כן לתת לו איזשהו מבנה, איזושהי תמונה. אז אני אתחיל בפנים בעזרת השם. והנה עניין הזהירות, הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו, כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו הטובים הם אם לא. זאת אומרת, מה זה מידת הזהירות? איזושהי מסגרת של חיים, כן? שהאדם נזהר במעשים שלו ובעניינים שלו, כן? הוא מתבונן ומפקח על המעשים, להתבונן ולפקח, זה באמת לא לחיות את החיים ככה ברצף, אלא באמת לשאול את עצמי למה אני עושה דבר כזה, איך אני עושה דבר כזה, זה עניינה של מידת הזהירות. אם הם מעשים טובים או לא. לבלתי עזוב נפשו לסכנת אבדון. כבר מרמז לנו הרמח"ל, שבאמת יכול להיות שאם אנחנו לא נהיה זהירים, אנחנו עלולים ליפול ממש לסכנת האבדון. זאת אומרת, הזהירות, כמה שהיא נראית פשוטה וחביבה, לזהירות יש פה איזושהי התייחסות שהיא באמת איזשהו מפתח לראות איך החיים שלנו לא יורדים לתמיון, לא בסכנת אבדון, בסדר? אבדון זה אומר שהוא, כמו שדיברנו בהתחלה, מה זה כלל חובת האדם בעולמו? שהאדם ידע שהנשמה שלו יקרה והיא באה לפה לעולם לזמן קצוב. ולאבדון זה אומר שזה כל הקונספט הזה הולך לאיבוד. כן? אם אתה לא זהיר, אתה מפספס את העיקר. דיברנו בפרק הקודם על העיקר. אם אתה לא תהיה זהיר, אם לא תתבונן ותפקח על המעשים שלך, אתה עלול לחיות חיים, כן, חס ושלום, סתם. בלי שום משמעות, בלי המשמעות שלשמה באת. כן, כן, כן. כן, 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 ודאי אבדון רוחני, וגם האבסורד הוא שבאמת זה אופציה. זאת אומרת, בן אדם יגיע לפה לעולם, אם אנחנו לא נעשה את העבודה הזו, אנחנו עלולים לבוא לפה כאילו סתם, כאילו באנו ואולי סתם באנו. ומה זה סתם? אין דבר כזה סתם. אבל כן, כתוב שהנשמה לפני שהיא יורדת לעולם היא לא ממש רוצה. כי היא מעדיפה להישאר בלום שכולו טוב. ואז יש דיון בין חכמים. האם מוטב לאדם משנברא? כן? האם יותר טוב שאדם ייברא או לא ייברא? ופסקו חכמים וסגרו חכמים והסכימו שנמנו וגמרו, כתוב שם, נמנו וגמרו, החליטו שהיה עדיף שלא היה נברא. ולמה? כי אם אדם נברא, אם אדם נברא, אז הוא צריך להגדיל את נשמתו פה בעולם. ואם הוא לא עושה את זה, אז באמת עדיף שלא ייברא. עדיף שישאר נשמה טהורה ונקייה, בלי שום חטאים, כי הרי כשאנחנו יורדים לעולם הזה, יש לנו גם סכנות. אנחנו גם יכולים ליפול למקומות רוחניים לא טובים. אז טוב, זה מאמר חז"ל שלם, שיש עליו, ואני חושבת ששפכו עליו מלא מלא דיו, על המאמרה הזו. אבל אני אגיד בקצרה שהם, כן, החכמים סיכמו שברור שהסיכוי לרדת פה לעולם, אם אתה לא לוקח את החיים האלה ברצינות, אתה עלול לפספס את המטרה, ולפספס את המטרה זה עדיף כבר שלא תיברא. זאת אומרת, אני לא יודעת, אני מניחה שזה גם לא הגיוני, כן? אם התכוונו חכמים שברור שלא ייברא האדם, אלא תדע שאם אתה לא חי פה חיי משמעות, אתה כאילו לא היה שווה שתיברא, וזה הנקודה. כאילו, לא יודעת אם העיסוק הוא, כן, אם נברא או לא נברא, כן? שזה עיסוק בפני עצמו שצריך לברר אותו. אבל בכל מקרה, הם סיכמו ביניהם שברור שאם אדם נברא, אז ברור שחייו חייבים להיות משמעותיים, אחרת באמת אין טעם. בסדר? אז שהוא מדבר שוב על סכנת אבדון, זה אבדון כמובן רוחני, ובאמת, אם הוא לא מתבונן ומפקח, זה איזשהו מפתח באמת החיים פה. זאת אומרת, אם אני מתנהלת בעולם בלי מחשבה, בלי ברור, בלי דיוק של המעשים שלי, אז מאוד מאוד יכול להיות שאני נכנסת לסכנת אבדון ואני לא יודעת את זה. אבדון זה מילה מאוד מאוד קשה. אבדון זה מאוד מאוד מפחיד, אבל מסתבר שאני יכולה ללכת לאבדון ואני לא שמה לב. כן? זה רק המפתח הראשון הוא הזהירות. ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. הנה, והנה זה דבר שהשכל יחייבה וודאי. כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מאבדון נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? כן? והנה זה דבר שהשכל יחייבה וודאי. זה כל כך הגיוני. הרי אם אנחנו חיים בלי לחשוב, אנחנו יכולים להגיע באמת למצב שאנחנו הולכים לאיבוד ואנחנו לא שמים לב. זה מאוד הגיוני לשים לב למה שאתה עושה. מה זאת אומרת? את עושה בלי לחשוב. גם אדם שהוא נגיד אפילו לא קרוב לתורה ומצוות, יש מקום הגיוני שאדם כדאי שיפקח על המעשים שלו. בסדר, הוא מדבר על פיקוח רוחני, אבל בכלל אתה עושה משהו, תחשוב מה אתה עושה, למה אתה עושה אותו, בסדר? וכי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מאובדן נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? הרי אם אתה עוד יותר, לא רק מצד השכל הפשוט, אלא מצד זה שבאמת אתה רוצה לשמור על נשמתך תאורה, אתה רוצה להתקדם בעולם, אתה רוצה, כן, להופיע את אור השם בעולם, אתה צריך להיות קצת מרוכז במה אתה עושה. ואיך יכול להיות שתגיד, לא, לא משנה, לא. זה אני לא מטפל בזה, כן? זה לא הגיוני שתגידי את זה, כי כל הרעיון הוא לשמור על נשמתך. אז אם את מתעלמת, שזה דבר שכן, היום דיברתי קצת עם תלמידות שלי על דרכי התמודדות עם קשיים, כן? איך, אתם בטוח מכירות את הסיפור של הכבשה והגדר, נכון? מכירות את הסיפור הזה? כן, יש מיליון דרכים להתמודד עם קשיים, באמת מיליון. והרבה פעמים זאת לא התמודדות, אבל זו צורה שבן אדם בוחר להתמודד. זה פשוט לא לראות את הבעיה. לא, כאילו זה לא קיים. אני אעקוף את הבעיה, אני אלך מתחתה, אני אלך מסביב, אני לא, אין לי את הבעיה הזאת, אין לי את העניין הזה. אז קודם כל באמת לפקוח את העיניים, ובאמת זה לא חייב להיות בפני אנשים. לפקוח את העיניים בפני עצמי. מה זה לא חייב? ברור שזה לא בפני אנשים. כן? זה ברור שאם אני משתמשת בצורת התבוננות הזו, אז אני יכולה להגיע למשהו. אבל אם אני לא בכלל מסתכלת על עצמי, כן? ושוב, זה לא חייב להיות לעיני כל העולם, אלא אני בפני עצמי, כן? יש את העניין הזה ואני רוצה לברר אותו. אז קודם כל לפתוח את העיניים. קרה לי או משהו שהפריע לי. הפריע לי. תבררי מה הפריע לך. מאוד מאוד חשוב לראות. בדרך כלל, זה אלוקי מה שנקרא, כן, או שאני צריכה לתת לו ציונים, אבל הוא אלוף בזה, לזמן לך בדיוק את מה שהיית צריכה ברגע זה. שבכלל זו תפיסה שאני חושבת, ולא רק אני חושבת, כמובן, מתוך מה שתלמידי חכמים אומרים. כל מה שקורה לאדם, זה באמת אלוקי מזמן לו. זה לא איזה טעות טכנית, או איך עשו דבר כזה, איך עשו לי דבר כזה, איך קורה דבר כזה במציאות, זה ממש, ממש מכוון לי, וכיוון שזה מכוון לי, אז אני מנסה להתבונן ולראות מה קרה. אם זה נפלא לי, יופי, אני יעלל ויודה להשם. ואם זה לא נפלא לי, אז לבדוק מה לא נפלא לי. הרבה פעמים אנחנו יכולים לחיות באשליה, שהיא אשליה נחמדה, שהכל פיקס. שהכל בסדר, שכאילו באמת אני עובדת על המידות, וסך הכל בסדר. ואז מגיע האירוע כזה שאני אומרת לעצמי, וואו, זה כל כך הרגיז אותי, למה? כאילו כל כך חשבתי שאני לא מתרגשת מדברים כאלה, ושהכל מאוד יציב אצלי, וכן, לפעמים שתי מילים יכולות פשוט למוטט לך את היום, טק, אמרו לך משהו, וזהו, וכבר אין לך כוח לעשות כלום, וכבר אין לך מוטיבציה. ומשהו שבר אותך, ומשהו הציק לך, ואני לא יודעת. בסדר? אז מה זה הדבר הזה? זה ההתבוננות. לפקח על המעשים שלי, כן? כמובן שהוא ייתן את הדוגמאות הכי הכי בסיסיות, שזה קיום מצוות, וכן, יחס לתורה, באמת להסתכל על איך אני חיה את חיי. וכמובן, למה שאלוקים מזמן לי, אבל זה בהמשך. איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלותו? אין לך פחיתות והוללות רע מזה. זה מילים מאוד מאוד קשות לזה שאת לא מסתכלת על מה שקורה איתך. פחיתות, הוללות, מילים מאוד מאוד קשות. והעושה כן, הנה הוא פחות מהבהמות ומהחיות, אשר בטבעם לשמור את עצמם. ועל כן, יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם היות מזיק להם. וההולך בעולמו בלי התבוננות, אם טובה דרכו רעה, הנה הוא כסומה ההולך על שפת הנער, אשר סכנתו ודאי עצומה, ורעתו קרובה מהצלתו. כי אולם חסרון השמירה מפני העיוורון הטבעי, או מפני העיוורון הרצוני, דהיינו סתימת העיניים בבחירה וחפץ, אחד הוא. טוב, הוא נותן לנו פה דוגמה. לאדם שהוא עיוור, והוא הולך על שפת הנער. והסכנה ודאי קרובה לו. כן, תנסו להסתכל, לא להיות עיוור, להסתכל על מישהו עיוור שהולך על שפת הנער. רק להסתכל. כמה מתח אפשר להיכנס רק מלראות דבר כזה. כן? ככה אנחנו כשאנחנו לא מתבוננים ומפקחים על עצמנו. ככה אנחנו כשאנחנו, שלום. ככה אנחנו כשאנחנו לא מתבוננים בפנימיות של עצמנו, אנחנו פשוט עיוורים, הולכים ממש, הסכנה שלנו היא ככה קרובה, בסדר? והוא אומר, יש עיוורון שאדם באמת עיוור, הוא באמת לא רואה. זה עיוורון, כן, שהוא טבעי. או עיוורון שאני באמת עוצמת את העיניים, שאני יודעת שיש שם משהו, אבל אני לא ממש רואה את זה. אני לא ממש רוצה לראות את זה. שניהם אותו הדבר. זה לא משנה אם את לא מסוגלת כרגע לראות, או שבאמת את פשוט בוחרת לא לראות, שניהם כמו, באותה סכנה, נכון? כמו שעיוור, וכמו שאדם ששם מטפחת על העיניים והולך על קצה הנער, שניהם באותה סכנה. בסדר? והנה ירמיהו היה מתעונן על רוע בני דורו מפני אותם נגועים בנגע העמידה הזאת, שהיו מעלימים עיניהם ממעשיהם, בלי שישימו לב לראות מה הם. על להעשות אם להעזב, ואמר עליהם, אין איש ניחם על רעתו, לאמור וגומר, כולה שב במרוצתם, כסוס שוטף, שוטף במלחמה, והיינו שהיו רדופים והולכים במרוצת הרגלם ודרכיהם, מבלי שיניחו זמן לעצמם, לדקדק על המעשים והדרכים, ונמצא שהם נופלים ברעה בלי ראות אותה. כן? כשהוא מדבר על תופעה, כן, שכשסוסים דוהרים, כן, מן הסתם ראיתם פעם איזה סוס דוהר, לפחות בסרט, כן, סוס זה, כן, למה אומרים על רכב שזה כך וכך כוח סוס? כי סוס זה אחד הדברים באמת העוצמתיים מבחינת להגיע רחוק, לרוץ. וכשסוס רץ, הוא לא מסתכל לצדדים. הוא פשוט דוהר אוטומט, קדימה, 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 הוא לא מסתכל לצידה. אין לו שום התבוננות לצדדים, הוא פשוט רץ. כמה אפשר להסתכל על פרח בדרך, כשאת דוהרת על סוס. כמה אפשר להתבונן על החיים שלנו, כשאנחנו ככה, 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 ככה. זה עיוור שהולך באפלה. זה אדם שכן, זה מה שירמיהו, כן, ירמיהו הנביא דיבר עם בני דורו, שהם ככה, שהם פשוט הולכים והולכים והולכים ורצים ורצים ורצים, ולא עוצרים רגע להסתכל על מה קורה איתם. ואז ברור שהם נופלים ברעה. זה ברור, כי אתה לא יכול משהו אחר. כן, אם יש בוץ בדרך ומתלכלכים ומגיעים למקומות שבכלל לא תכננת, כי אתה הולך קדימה, אתה לא רואה שבצדדים כבר זה לא הנוף שאתה רוצה וזה לא הצורה שאתה רוצה, כי זה פשוט באמצע לדהור, כן? ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע ועורמתו להכביד עבודתו בתמימות על ליבות בני האדם. באופן טבעי יש לנו משהו שיעצור אותנו מלהתבונן. בדרך כלל שטף החיים. החיים, סליחה, עמוסים, זה נכון? זה בשבילי? מישהו שתה את זה? תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה לדבר. בדרך כלל, מה שיקרה, זה שאנחנו עסוקים מאוד. ומדהים, נגיד, אתם בשנת מדרשה, אתם מרגישות עסוקות? יש כל הזמן תחושה, זה כאילו איזה משהו כזה. זה לא משנה, גם את כאילו בשנת חופש, או לא יודעת, שנת שבתון, תמיד יש לך עיסוקים, מסיחי דעת, מטרידים, דברים שאת עסוקה בהם, מחשבות, כאילו את צריכה להספיק מלא דברים, יש לך לוז כזה צפוף. נכון שיש תקופות עוד יותר לחוצות, תקופות עוד יותר עמוסות, אבל בגדול החיים הם עמוסי מטלות. כן, אם זה מטלות גוף, שאני צריכה לדאוג לעצמי, אני צריכה, כן, לקנות לי בגדים, אני צריכה ככה, אני צריכה ככה, אני צריכה ככה, או לעזור לזה, לעשות עם זה, לסדר את זה, תמיד החיים שלי יהיו מלאי כל טוב. ולכן, זה הדרך המיוחדת של יצר הרע, שלא יהיה לי זמן אליו. פשוט לא יהיה לי זמן להתבונן לא אליו, לא יהיה לי זמן להתבונן במעשים שלי. בסדר? להכביד עבודתו בתמידות הליבות בני האדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. כי יודע הוא שאילולי היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם, זאת אומרת להתחרט על המעשים שלהם. והייתה חרטה הולכת ומתגברת בהם עד שהיו עזבים את החטא לגמרי. מה שאומר פה הרמח"ל זה דבר אחד המופלאים, וזה כל כך נכון, גם תנסו את זה בבית, מה שנקרא. אם רגע אחד, רגע אחד, תפני את הראש שלך ובאמת תתבונני על החיים שלך. כן, זה קשה לעשות את זה אגב. יש כזה שיטה, מן הסתם מוכרת, כן, של התבודדות, כן, של ברסלב שמתבודדים. מה זה התבודדות הזו? זה היכולת לעצור רגע, זה מאוד מאוד קשה, כן? פעם אמרתי, אני אנסה את זה, זה מעניין, כאילו, איך, כמה אתה יכול להחזיק בלהתבונן, להתבונן, להתפלל, לדבר עם השם, לא משנה, אבל לעצור, זה לא כזה פשוט, זה כאילו, באמת, מה זה לא פשוט? מה הכוונה לא פשוט? אנחנו לא מורגלים, יצר הרע יושב שם חזק, נראה לנו כזה, טוב, זה לא מתקדם משום מקום, אז טוב, בוא נעצור כאן, כן? יש פה משהו שאנחנו, כאילו, רק אל תשימי לב, תדעו שיצר הרע שלנו, של כל אחד מאיתנו, זאת אומרת כוח בנפש שלנו, עוצר אותנו במודע מלהתבונן. הנקודה היא שברגע שתתבונני, וזה מה שהוא אומר פה, כבר תתחילי להתחרט. כבר תתחילי להגיד, טוב, זה לא טוב, זה כן טוב, זה יאללה, אני עושה עם זה, אני עושה עם זה. כבר שהתחלת להתבונן, כשכבר התחלת להסתכל, אז כבר זהו. כאילו מובטח לך שאת נכנסת למחלקה של הבירורים, של הכן, של הלרצות לעשות. אז תבואי ותגידי, נו, אני הכל בתיאוריה מעולה, אבל במעשי לא קורה כלום. זה לא נכון, זה סתם יצר רע. ההתבוננות היא מולידה בי מודעות שמולידה בי עשייה. זה מוליד. זה נכון שצריך אחר כך, אחרי מידת הזהירות, צריך לעבור למידת הזריזות, להתחיל לעשות. אבל עצם ההתבוננות היא מולידה בי הכרה, ואני כבר לא עיוורת. אני כבר לא במצב שאני לא יכולה להסתכל, שאני לא יודעת, שאני מתלבטת. בסדר? אני נמצאת באיזשהו מקום שאני כבר מניחה את העיניים. זה באמת, תדמיינו כמו אותו אדם שמוריד את המטפחת מהעיניים. עכשיו יכול להיות שמסוכן ללכת על שפת הנער. יכול להיות שהוא יבחר כל הזמן ללכת על הקצה. יכול להיות. אבל הוא יראה. הוא יראה מה המצב שלו. זה ארץ אחרת מלא לדעת איפה את נמצאת. אם את לא יודעת איפה את נמצאת, את לא יודעת איפה את נמצאת. את הולכת רגיל, ואת במקום שעוד שנייה את נופלת וטובעת. זה המשמעות של הדבר. בסדר? והרי זו מעין עצת פרעו הרשע שאמר תכבד העבודה על האנשים וגומר, שהיה מתכוון שלא לבד שלו להניח להם רווח. כלל, לבלתי ייתנו לב או ישימו עצה נגדו. אלא היה משתדל להפריע לליבם מכל התבוננות, בכוח התמדת העבודה הבלתי מפוסקת. אז אולי לפרעו הרשע לא הייתה כוונה שלא תהיה לנו עבודה מול יצר הרע, אבל הוא רצה שלא יהיה ליהודים שום זמן לחשוב על כלום. כי אם אין לך זמן לחשוב על כלום, את לא אפילו משוועת לאלוקים. את לא מתקדמת בשום דבר, אם אין לך זמן הכל ממולא, הכל סגור בפנים, אז אין לך זמן לעשות שום דבר. ואם אין לך זמן לעשות שום דבר, אז בינינו אלוקים צריך לקרוא לך. כן? כי גם הוא וגם את רוצים את אותו דבר. ואז יש כל מיני דברים שמזמנים לי, כן? התבוננות יותר מעמיקה. כן? אם אדם באופן טבעי שלו, כן? הוא עוד לא אומר את זה כאן, אבל באופן טבעי שלו הוא לא מתכוון להתבונן, אז יקרו דברים בחיים שלו יגרמו לו לחשוב, כן? עוד פעם, לאו דווקא דברים רעים מאוד בעזרת השם, אבל עצם זה שאני כאילו במקום שאני כן צריך להסתכל, סליחה על מה שקורה. כן יצאת היצר הרע ממש על בני האדם, כמו פרעו. כי איש מלחמה הוא מלומד בהרמומיות, ואי אפשר להימלט ממנו אלא בחוכמה רבה. והשקפה גדולה. הוא מה שהנביא צווח ואומר, שימו לבבכם על דרככם. ושלמה אמר בחוכמתו, אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לאפפיך, ינצל כצבי מיד וגומר. וחכמנו זיכרונם לברכה אמרו, כל השם אורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם אתה שם תשומת לב בעולם הזה, אתה זוכה ורואה באמת בישועת השם. כי באופן טבעי אנחנו לא שמים לב, אנחנו פשוט חיים את חיינו בשטף. באמת תגידי, איפה נמצא זמן? כאילו, איפה את רוצה שנכניס בלוז את זה? בבוקר אני אעשה ככה, בערב אני אעשה ככה, באמצע אני אעשה ככה. איפה בדיוק אני אמצא את הזמן להתבודד או להתבונן? כן? מה? כאילו, תוך כדי הרדמות? כאילו, מתי זה יקרה לי בדיוק? וזה צריך להיות בדיוק הפוך, כן? משהו חשוב לי, אני אקדיש לו זמן. איזה חודש אנחנו? כסלו? נכון. אז אולי זה עוד מוקדם להתייחס לזה. אבל כן, כשרוצים להתחתן, אז מתחילים לפגוש מישהו שהוא שייך, שרלוונטי. אני לא אגיד, אוקיי, באופן עקרוני אני רוצה להתחתן. אלא אני אביא את עצמי לאיזושהי הכרה, לאיזשהו בירור מה אני רוצה לעשות, כן? ואם זה חשוב לי, אני מנחשת שכל אחת מכם תפנה לזה זמן. את תגידי, אין לי זמן להיפגש כל כך. רוצה להתחתן, אין לי זמן לעשות מפגשים בנושא. לא יודעת איך אני אתחתן, כי זהו, כי אני לא יכולה. אין לי זמן לזה. כל אחת תפנה זמן סביר, אם לא הרבה זמן סביר, כן? הרבה זמן. כדי למצוא את האחד שהיא רוצה להתחתן איתו, נכון? כל אחד תפנה, אז, כי זה חשוב, נכון? כאילו חשוב להתחתן. אז בוא נגיד ש, או שאני רוצה להתחתן, לפני כן יש את הזמן שאני מפנה לעבודת החיים שלי, שבשביל זה באתי לעולם, ממש בשביל זה. ואולי החיפוש של החצי השני שלי, כן? הוא רק מסביר עד כמה צריך להתאמץ על זה. עד כמה, ואם זכית וזה בא לך בקלות, אחלה דבר. תמשיכי להתבונן, תמשיכי לראות מה את צריכה לעשות בעולם הזה, בשביל באמת להיות מרוכזת בדבר הזה. בקלי קלות אנחנו מאבדים ריכוז. זה הכישרון של היצר הרע. ופשוט הוא שאפילו יפקח האדם על עצמו, אין בכוחו להינצל אילולי הקדוש ברוך הוא עזרו. פטנט רשום. חשוב ויקר, זה שאחרי שהתחלתי להתבונן ואמרנו שזה משפיע על האדם, באמת זה משפיע עליו, הוא מסיר את הלוט מעיניו והוא רואה באמת, באמת המציאות חיים שלו. אבל צריך לדעת, פטנט רשום, אי אפשר להינצל בלי עזרת השם. אי אפשר. מה זאת אומרת? כאילו ברור, אני אעשה עבודה, אני אלך לקואוצ'ינג, אני אעשה כאילו משהו וזה יקרה. לא. שאי אפשר להינצל. להינצל מהנפילה שמה בלי שאלוקים יעזור לי. מה זה אומר? זה אומר שאני צריכה כל הזמן להיות בקשר איתו, על הדבר הזה. כאילו, אם אני מזיזה את כל החיים הצידה, ממש להזיז הכל, 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 איפה נולדתי, לאיזה משפחה, מה התופעות, עם מה אני צריכה להתמודד. אם אני מזיזה את הכל לכולם, ואני רוצה לשים את האצבע על משהו שהוא הכי, הכי, הכי משמעותי, זה זה. זה להגיד, אני באתי לעולם בשביל לעשות משהו, בשביל לראות איפה אני עומדת. כל השאר תפל לצד זה. כל השאר זה העוזרים שלי. המשפחה שנולדתי לתוכה היא העוזרת שאני אדייק את עצמי על הדבר שבשבילו באתי. הבן זוג שאותו בחרתי, הוא מדייק אותי למטרה שלשמה באתי לכאן. השאלה הזו היא כל הזמן, היא בכל שלב החיים, בשירות הלאומי, במדרשה, בלימודים הגבוהים שאני אלמד, בתפקיד שלי בעולם, הכל 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 סובב סביב הדבר הגדול הזה, שבשבילו באתי לעולם. וכל המסיחים, צריך לדעת שרוב החיים שלנו אנחנו מתבלבלים, כאילו אנחנו מזיזים את המסכים ואומרים רגע, מה העיקר? כן? לקום בבוקר ולהגיד, מה אלוקים רוצה ממני היום ובכלל, זאת שאלה שצריכה ללוות אותי כל הזמן. ואומר פה הרמח"ל משהו מאוד מאוד חשוב, שלא תחשבי שאת יכולה לעשות את זה לבד. זאת אומרת, את צריכה להיות בקשר איתו. זאת אומרת, שני דברים. אחד, להתבונן ולפקח, זה יסודה של, או שזה היסוד של מידת הזהירות. אחד, ממש להתבונן, לפקח, להסתכל, כדי שאני לא יהיה עיוורת. הדבר השני והקריטי ביותר, זה בלי עזרת אלוקים, אני לא יכולה לעשות את זה. זאת אומרת, אני אתבונן ואפקח, אבל זה כוחות חיים הרבה יותר גדולים ממני. תסתכלו על יום אחד מחייכם. אחד. כמה את יכולה להיות מרוכזת בדבר בלי סייעתא דשמיא, כן? ואיך אנחנו זוכים לסייעתא דשמיא? באמת שאנחנו מכוונים. סתם המלצה להתפלל על זה בבוקר. באמת, באמת כל כך הרבה דברים יכולים להסיט אותך ממה שרצית ותכננת והתכוונת אחרי שהסרת את הלוט. כל כך הרבה דברים. ואת פשוט אומרת, אלוקים, באמת באמת שאני רוצה, תעזור לי. תסמן לי את הדרך. אם זה לא זה, שאני ארגיש, שאני אדע, שאני אתבונן, שאני לא יפספס את המטרה הזו. וחלילה לא מתוך פחד, אלא מתוך באמת רצון גדול להתגדל בדבר הזה, כן? להיות קשורה לדבר הזה. כי היצר הרע תקיף מאוד, וכמאמר הכתוב, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו. השם לא יעזבנו בידו וגומר. אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצול מן היצר הרע. הקדוש ברוך הוא באמת דבר שאנחנו פוגשים בכל מיני צורות בעולם, כן? מהשמש שזורחת בבוקר, שזה אמר אבו מעשיך השם, שמחמם לנו את כדור הארץ שלא נקפא. ועד למעשה קטן שהלך לי לאיבוד משהו ומצאתי, ועד לחברה טובה שאמרה לי מילה טובה, וכל מיני דברים שאנחנו פוגשים גילויים של אלוקות. הקשר שלנו עם אלוקים באמת הוא תלוי בנו. זאת אומרת, ככל שאני אכניס אותו יותר לחיים שלי, כך יהיה לי יותר תחושה של נוכחות אלוקים. זה לא שאם הוא נמצא או לא, כן? כמו שאמרנו, אולי אמרנו פעם, על שמש שהיא מהירה. אבל עם כל התריסים שלי סגורים, אני פשוט לא אזכה לראות אותה נכנסת לתוך הבית. אני לא אזכה. אבל באמת, זה אחריות שלי לפתוח את התריסים. אז אומר הרמח"ל, תשמע, אם אתה לא מפקח על עצמך, כן? אז הקדוש ברוך הוא, איך הוא יעזור לך? כאילו, אם אתה לא מסתכל על המידות שלך, אם אתה לא עושה, אז איך אתה רוצה שאלוקים יעזור לך? ומצד שני, אם אתה כן, ברור שאלוקים יהיה שם בשבילך, בשבילך. ברור. זה כאילו הבטחה. לא כאילו, זה הבטחה. כן? אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצול מיצר הרע. בצורה פשוטה מאוד. אם את רוצה שם, אלוקים שם בשבילך. זה לא אומר שלא תפלי, גם שם איתך בנפילות. בסדר? זה הגיוני, זה אנושי לא להצליח בכל מה שאנחנו שואפים. אבל להינצל מיצר הרע הזה, היצר הרע הזה, שמסיח את דעתי מן העבודה. זה לא אומר שלא יהיה לי קשה בתוך העבודה. זה לא אומר שלא יהיה לי עבודת מידות מתמדת, שכל הזמן אני אגיד, וואי, זה קשה לי ואני לא מצליחה, כן? אבל כן, ברחתי ממך ועד אליך, נכון? כל הזמן אתה כאילו, זה המסלול, אתה כאילו מולו ואתה ביחס אליו, ואתה מולו ואתה ביחס אליו. וכל הדברים החשובים, אפילו בניין בית בישראל, אפילו, 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 תפל, כן? ליד המטרה העיקרית. מה זה אומר? שלא מתחתים? ממש לא. אלא שבאמת מבינים מתוך מה אנחנו רוצים להתחתן, מתוך איזה נקודה של חיבור אני רוצה להתחתן, אני רוצה להמשיך לפעול בעולם, את מה שאלוקים רוצה שאני אפעול בעולם. זה חלק מהמסלול, אבל באמת להגיד שעד החתונה את לא בן אדם, ואז משם את, נכון, יש כל מיני שינויי אטמוספירה נקרא להם. אבל עדיין הנשמה שלך מתהלכת בעולם. ויש לה מטרה להוציא לפועל את כוחות, את הכוחות הנשמתיים שלה בצורה הכי מחודדת, הכי מדויקת, הכי מכוונת, שתאיר את אור השם בעולם. זה כאילו בכותרת הכי הכי גדולה. ובמעשי שלנו זה אני מוציאה את הכוחות שלי אל הפועל בצורה הכי מדויקת שאני יכולה. בסדר? בעזרת השם. עכשיו, ההסתכלות שאם אני יעבור בעולם הזה ואני אתבונן כל הזמן, קודם כל אני אנצל מהנפילה האוטומטית לנער, בסדר? והדבר השני, שאם אני אתבונן ואפקח, יהיה לי גם עוזר צמוד. כן? כמובן שתלוי בי כמה אני אכניס אותו. אם אני אגיד, אוקיי, אני יודעת שאלוקים עוזר לי, תודה רבה, ואני מקווה לו ליפול, זה יהיה נחמד, אבל בוא נגיד שזה פחות יצליח. אם אני מכניסה אותו לתוך חיי בצורה משמעותית כל הזמן, אני מבקשת שהוא ילווה אותי, זה כבר משהו אחר. ודאי שהקדוש ברוך הוא, רגע, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצון מיצרה, אבל אם אינו מפקח הוא על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו. כי אם הוא אינו חס, מי יחוס עליו? והוא כעניין מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. סליחה. אסור לרחם עליו. אם אין אני לי, מי לי. טוב. אז נסביר רק, נבאר את הדבר האחרון שאמרנו, שמי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. למה לא? מישהו שהוא לא מבין, מישהו שאין בו דעת, למה לא לרחם עליו? יש לו מפתח את הדעה. נכון, זאת אומרת, זה לא מישהו שנולד בלי מנת משכל. אבל מי שלא החכים, מי שלא התקדם, מי שלא פיקח על עצמו, מי שלא בירר את חייו, יכול ולא מברר, כן? כמה דברים אנחנו יכולים, אתם עושות את זה המון השנה מן הסתם, פתאום, כאילו, פתאום רגע שנייה להסתכל ולהתבונן על הדברים לעומק שלהם, כן? זה משהו אדיר.
אבל אם הוא עיוור, הוא לא
עושה עם מה?
אם הוא עיוור, אז הוא לא יכול.
נכון, נכון. אבל מה, את אומרת שאדם בלי דעה הוא כמו עיוור?
כן, הוא לא עושה את זה.
אז זה מה שהוא אומר בחלק הקודם, הוא אומר, כסומה הולך על שפת הנאה. זה ממש לא משנה. כן, בואו נסביר את המשל, אם זה שפת הנער וזה הבן אדם, בסדר? הוא הולך, הולך, זה המקליט? הוא הולך, 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 בסדר? עכשיו, זה ממש לא משנה אם הוא עיוור, עיוור במקורי, או שהוא שם מטפחת על העיניים. לנו זה כאילו משנה, מה זאת אומרת? הוא עושה בכוונה, הוא לא עושה בכוונה, הוא נולד ככה מסכן, והוא, שניהם יכולים ליפול? לשניהם יש אותה סכנה? נכון, רגע, בלי לאופר, נכון? נכון. עכשיו, מה את שואלת בעצם? את אומרת, מה, סליחה, זה לא הוגן. זה שעיוור לגמרי. מהו השם? בואו נדבר על מי שברא אותו. בסדר? הוא הביא אותו לעולם ככה. כן? אז הוא צריך להתבונן ולפקח ביכולות שלו. מי שברא, כן, הרבה פעמים... בתפילה אפשר למצוא את זה, שבאמת, זה הכלים שלי. מה זאת אומרת? זה מה שאני מבינה כרגע. הרי ברור שיש פה מלא אנשים שמתהלכים בעולם שמבינים יותר ממני. זה פשוט, כן? והם מגיעים להבנה הזאת איכשהו, נכון? עכשיו, מישהו ממש לא יכול, אז עד כדי ההבנה שלו, בואי ניקח, סתם אני עולה לי עכשיו, נגיד יש לנו תלמידה בשכבה שיש לה תסמונת דאון, בסדר? זה צורה מסוימת של דעת מסוימת שמגיעה לקומה מסוימת. אלוקים יודע את זה. היא במקסימום יכולות שלה, תגיע למקסימום שהיא יכולה. ומתוך זה היא תעשה את העבודה שלה. אבל בתוך הנשמה שלה, הנשמה שלה לעולם לא פגועה. הנשמה היא אף פעם, אף פעם, אף פעם לא פגועה. הנשמה היא שלמה. ולכן ההליכה, כן, אתה עושה במקסימום יכולות שלך. אדם שאין בו דעה, זה אומר אדם שאין בו, הוא לא הגיע לשום מסקנה, אבל זה עניין שלו. הוא יכול להגיע למקסימום שלו איכשהו, כן? זה שהוא לא עושה את זה, זה הפספוס. מבינה מה אני אומרת? זה לא עונה לך. זה נכון אבל, לא נעים לי להגיד, אבל זה נכון. אם את, כן? לא את, מישהי אחרת, לא מעוניינת, כן? לפקח על עצמך. אלוקים אומר, אם הוא לא מעוניין, גם אני לא. נכון, נכון, כי הוא רוצה בטובתי, אז הוא רומז לי, הוא אומר לי, אבל הוא לא מפקח, אם אני. כן. עכשיו, מה זה לא מפקח? אנחנו אומרים שכל הזמן אלוקים משגיח ושומר, נכון? אנחנו לא מדברים על סוג של שמירה מצד הסכנה, אבל מצד העבודת הרוח שלי, אם אני לא עושה אותה, אלוקים לא יתאמץ, יכול להיות שהוא יתאמץ לשלוח לי רמזים, כי הוא לא שוכח את המטרה שלשמה אני נשלחתי. אז הוא כן, שולח לי כל מיני דברים לעזור לי, אבל אם אני לא לוקחת אותם, זה אפשרות לא לקחת אותם. זה ממש בחירה, אבל זאת אופציה. בסדר? נכון. עכשיו זה קצת קשה להגיד את זה, כי אנחנו התרגלנו לחשוב, אני חושבת שאולי על זה הקושי, שמה אלוקים, מה זה טוב, כל הזמן יעזור לי, זה נכון, הוא יעזור לי אם אני ארצה לעזור לעצמי. זה הנקודה. כאילו, תדמיינו, עכשיו אני כותבת בפשטות, כן? למרות שברור שאלוקים זה לא דבר אנושי, אבל נגיד בתוך בית, כן? ילדים שלא ירצו לעזור לעצמם, בסדר? לא יודעת מה, לא יתלבשו, הלכו עם בלי גרביים בחורף. באיזשהו שלב, אתה לא יכול לעזור, כן? או שילדים גדלים, כן? מכירים את התופעה הזאת שבני הנוער הולכים ללא סוודרים בחורף, משהו כזה, מין תופעה כזאת לא ברורה ובאמת מחסנת את גופה באופן מיוחד. כאילו, יש שלב שאתה אומר, אם אתה לא תדאג לעצמך, די, כמה אתה יכול? כן? צריך לדעת שהמבנה, אני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר להבין. כמובן שזה לא אותו דבר, אבל אלוקים, כמו שאמרנו, גאון, ובנה את העולם ככה שיהיה לך הבנה איך דברים עובדים. בשלב הראשון, באמת, אלוקים מארסל אותנו, מחבק אותנו, נותן לנו את כל הצרכים שלנו, תינוק. בסדר? כל מה שאתה צריך, תבכה, תצייץ, יהיה לך. אגב, גם תינוק מבקש, כן? מבקש עזרה. הוא לא, אם תינוק לא יבכה, המבוגר ייגש אליו לפי מה שהוא ירגיש שבא לו לגשת אליו. אבל אם תינוק יסמן שהוא קצת יותר רעב לפני מה שחשבתי שהוא יהיה רעב, אז הוא בעצם אומר, אני צריך עזרה. אפילו מגיל מאוד מאוד קטן יש שקיקה לקשר, יש שקיקה לצרכים, כאילו אני מבין שיש פה יחסים, בסדר? בהמשך, ילד גדל, ואני מלמדת אותו, ואני מלווה אותו, ועוד מלווה אותו, ועוד מלווה אותו. יש שלב שהורה אומר, כן, נראה לי אתם פחות או יותר בשלב החמוד הזה, שכאילו, סבבה, תסתדרי, נשמה, כאילו, מה, כאילו, עד, כן? לא כל הדברים אנחנו נעשה בשבילך. אם את צריכה לקבוע תור לרופא, כאילו, יש שלב שכאילו, די, נכון? אתם יודעות לעשות את זה לבד. יש שלב שאם את לא תדאגי לעצמך, אז לא יהיה. למה כשהייתי בת 3, אמא שלי לא אמרה לי את זה? ועכשיו היא אומרת, מה קרה? כאילו, היא כבר לא אמא שלי, כבר לא אכפת לה ממני, היא כבר לא מפקחת עליי. למה זה קורה? באמת, למה זה קורה? במציאות, למה זה קורה מול ההורים? למה זה קורה? כי אנחנו ביכולת אחרת, נכון? עכשיו, הפסיק לאמא שלך להיות אכפת ממך, הפסיק כאילו לה... נכון? הפסיק להורים שלנו, כן, הפסיק לנו הקטע הזה, כאילו אנחנו, זה לא שהפסיק להם הרגש האימהי כלפינו, או כן, זה לא הפסיק, זה לא נגמר, אלא מה? כמו שאמרת, היכולת שלנו השתנתה, אחד, וגם הרצון שלנו, כן, נגיד שהאימא מאוד 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 רוצה לתת לבן שלה את כל מה שהוא מבקש, רוצה, רק תגיד. אבל יש משהו שאם מזהים, כן, תראו, תחשבו על עצמכם, אם חניכים או, מזהים שהבן אדם לא ממש בקטע בעצמו, אז למה שתעשה בשבילו? כי מה? כאילו, בן אדם, אם אתה לא רוצה לעצמך, אז אין כל כך מוטיבציה לעזור לבן אדם כזה. אם את רוצה להשקיע ולעזור לחברה, שיהיה לה, שלמצוא, את כל היום עסוקה בלמצוא לה חתן, בסדר? אז היא אומרת לך, אה, לא, 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 כזה, לא בקטע, לא זורם, אז כאילו, הטלפון, בחיים את לא תחפשי לה שום דבר. למה? כי יש שלב שאדם צריך לקחת אחריות על החיים שלו ברמה העמוקה יותר. וזה מול אלוקים, זה כאילו כמו שאמרת, אנחנו בשלב אחר. אז כשהוא מדבר כמובן על אנשים שפיתחו את עצמם, שהם מפותחים, שהם גדלים, אם אתה לא תחליט לקחת את החיים שלך בידיים שלך, אלוקים לא יעזור לך בזה. לא כי הוא לא רוצה, לא כי הוא לא חושב שצריך. כי פשוט אם אתה לא רוצה, אז למה? בואו נדמיין את אותה בחורה שחיפשנו לה מיליוני בחורים, והיא לא ממש בקטע. אז מה יצא מזה? שום דבר. אני יכולה לעמוד על הראש, אני יכולה לשלוח לה הודעות, אני יכולה למצוא את החתן, אני יכולה לבוא להגיד לה, מצאתי לך חתן. אבל את לא בקטע. לא יקרה מזה כלום, היא לא תיפגש. ממילא לא תתחתן, וזהו, ונגמר סיפור, נכון? זה מאוד קשור. כאילו זה מה שאמרתי לכם קודם, שמוטב לאדם שנברא מי שלא נברא, כן? מוטב לאדם שלא נברא מי שנברא, בסדר? אז ממש זה מופיע כאילו בסדרת מדרשים, הממרה הזאת גם קשורה לזה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, הכל אלוקים עושה, באמת מכוון, מדייק, מוליד אותי כך וכך, עושה את הכל, אבל כאילו, זה כאילו החלק שלך. זה החלק שמדייק אותך. אז באמת,
מה אתה אומר
שאסור לרחם עליו?
כאילו זה נראה לי הפוך.
מי שהוא מסכן. לא, אז אני חושבת שהכוונה היא, שלא שאסור לרחם עליו, כי כאילו, נגיד את זה בצורה לא יפה, לא מגיע לו רחמים. אתה לא רוצה לדאוג לעצמך, אז כל הצרות שיבואו לך מזה, כן, אני מוסיפה משפטי קישור, כל הצרות שיבואו לך מזה, זה עניין שלך. כל הבעיות, כן, אני לא מדברת דווקא בעולם הזה, ברור שבעולם הזה, אבל גם בעולם הבא, כל מה שהפסדת, כל מה שלא הספקת, כל מה שלא הרווחת, בסדר? כאילו, אתה לא, מה זה דעה? דעה זה מלשון, כאילו, להוריד את הכיסוי של העיניים הזה, הידיעה, כן? כל מי שאין בו את ה... איך תרחם עליו? אתה לא מתייחס לעולם שלך, אתה לא מתבונן בו. אז מה יש לך לרחם? מה יש לך לרחם? זה לא עוד פעם דעת, כמו שאנחנו, או דעה, כמו שאנחנו מכירים, ידיעות, אלא באמת, קודם כל, מודעות. בסדר? כל מי שאין לו מודעות, אז יש אנשים בלי מודעות, נכון? אפשר לפתח את זה. אתם יודעים שאפילו אנשים שיש להם בעיות תקשורת קשות, שהרבה פעמים זה נובע, כאילו זה לא חוסר מודעות, מודעות, לא יודעת מה, כאילו, חוסר טקט או לא יודעת מה כזה. אלא באמת, באמת לא יודעים מה המשמעות של כל דבר. צריך, אם עובדים עם אנשים כאלה, צריך ממש ללמד אותם סיבה ותוצאה של כל דבר. אם אני אעשה כך וכך, תוצאה תהיה כך וכך. אם אני, כאילו, לא יודעת מה, אזרוק עלייך כיסא, כנראה שאת תרצי לזרוק עלייך חזרה, לא יודעת, כן? אם אני צריכה כל הזמן להסביר לאנשים האלה איך זה עובד, זה אפשרי. אפילו אנשים שהם מוגבלים, אפשר להגיע למיצוי הכוחות שלהם ביכולת שלהם. וכמובן שמעבר למה שהם יכולים, לאלוקים אין דרישה. אם אדם הוא עיוור בבילד אין, אז אלוקים לא יגיד לו, למה לא בירחת על היופי של הפרחים? בסדר? הוא לא יגיד לו את זה. אבל הוא כן יגיד, כן? מה עשית בעולם הזה עם התנאים שצרבתי לך? כן? אחת יש לה עניינים ברגל, אחת יש לה עניינים בעיניים, אחת יש לה עניינים במשפחה, אחת יש לה עניינים בלא יודעת מה. ככה זה. ועם זה, עם כל המבנה הזה, אנחנו אמורים להסתדר. אז משפט אחרון, שכן אנחנו מסיימים בעזרת השם את פרק ב', שבאמת איך בנויה המידה הזאת, בקודם כל, וזה בסייעת הדשמיה, יש לנו את היכולת להתחיל להתבונן. וזה מה שנותן לנו את הרמזים בכלל מי אני ומה אני צריכה לעשות. אני מתחילה להתבונן על עצמי, אני לא מפחדת מזה. ואז אני אומרת, וואלה, זה מה שיש בי, זה מה שמפריע לי, זה מה שמקדם אותי, זה מה שאני יכולה עוד לעשות, ומתוך זה בעזרת השם מגיעים ליותר דיוק ויותר הבנה ומתחדדים במידת הזהירות הזאת. סיימנו את ביאור המידה, ועכשיו בעזרת השם, בשיעור הבא נדבר על החלקים, איך זה נראה, איך זה בנוי ממש מבפנים. שמחה להתראות.
Right.